אדם שרוצה להחמיר, החומרה קלה מאוד. לרדת כמה קומות ברגל זה לא קשה, לעלות זה קשה מאוד. אם היינו מחמירים עליך את העלייה, הייתה לך בעיה. אבל לרדת זה לא קשה. שיוריד קצת חלק מהחמין שאכל, ירד כמה קומות ברגל, מי שיכול, המחמיר תבוא על הברכה, אבל לא אסרנו מעיקר הדין. פעם דיברנו גם לגבי הפעלת גנרטור קטן צמוד למעלית הזו, כשהמעלית נבלמת, היא מפעילה את הגנרטור הזה. התאוצה יוצרת אנרגיה גדולה, כדי שהיא לא תתבזבז, לכן זה מפעיל טורבינה. שוב, אם היה אדם הזה מתכוון לזה, היה צד להחמיר. אין לו שום כוונה, זה בגדר מתעסק. ולכן גם מצד זה אין מקום עדיין לאסור מעיקר הדין, גם בזה הדבר מותר מעיקר הדין. יש היום הרבה תנורי חשמל, שגם הם עובדים על ידי תרמוסטט. אני פותח את הדלת כדי להוציא את האוכל, אז זה יכול לגרום שהתרמוסטט בעוד דקה או שניים ידליק את התנור. וכאן זה איסור הדלקה, הבערה זה דאורייתא, הרבה יותר חמור. אפילו אחי, זה לא מעשה, אלא גרמה. שוב, זה יגרום שבעוד דקה או שניים זה יפעיל. לכן, גם בזה, אין לי שום כוונה, אני לא מתכוון לזה. פסיק רשד, זה לא אכפת לבית דרבנן, מעיקר הדין לא יהיה איסור. אדם שרוצה להחמיר על עצמו, ייזהר לא להשתמש בתנור כזה בשבת, אלא כמו שאמרנו, עדיף יותר להשתמש על גבי גז. אבל אדם שמשתמש בתנור כזה, הוא שואל אותך, מותר לי לפתוח בליל שבת את התנור כדי להוציא משם את האוכל? תאמר לו שכן. מעיקר הדין אין איסור בדבר, מעיקר הדין הדבר מותר, אדם שעושה כן, יש לו על מי לסמוך. וכן כל כיוצא בהם. הרבה דוגמאות מהחיים, יש לנו דברים, דוגמאות מעין אלה, ובכולם אנחנו אומרים את הכלל הזה. יש סוודרים שעשויים מתערובת חומר סינתטי. כשאדם לובש את הסוודר, אם אין לזה רוחסן ריצ'ראץ', הוא צריך ללבוש את זה, וזה מחכך את השערות שלו בראש. בלילה תלבש את הבגד הזה ותראה, כשהסוודר מתחכך עם שערות, זה יוצר ניצוצות אש. אם כן, יהיה אסור ללבוש את זה בשבת. שוב, גם בזה, אין האש הזו לא להאיר ולא לחמם. אין כאן איסור מן התורה. אלא כל הבעיה מתחילה אם יש איסור דרבנן. אם הוא היה מתכוון, היה אסור. היות והאדם הזה לא מתכוון, זה פסיק רשד לא נחלה בדרבנן, לכן אין איסור. הגאון רבי יוסף חיים ברב פעלים נשאל, אדם שבא לבקש תיקון על חילול שבת. הוא אמר לו, לקחתי גפורים, לא ידעתי שזה שבת, שכחתי, ניסיתי להדליק. המזל היה שזה לא נדלק, רק יצא ניצוץ, ומיד נזכרתי שזה שבת. בא לשאול את הרב, כמה תעניות צריך לצום. אז הרב שם מעריך בתשובה ואומר, אין כאן חילול שבת מן התורה. כל האיסור הוא רק מדרבנן, כי כאן הניצוץ הזה שיצא, זה לא היה להאיר ולא היה לחמם, לא היה מזה תועדת, לא לזה ולא לזה, כל האיסור הוא רק מדרבנן ואין שום חשש מן התורה. ולכן הרב לא נתנו תיקון על חילול שבת בדאורייתא. וכן כל כיוצא בהם. אדם שבא לאכול ביסקוויט, הרבה פעמים, הביסקוויט הזה כתוב עליו אותיות בעברית. כתוב את שם בית החרושת, פרידמן, ויינברג או שם אחר. אז האדם הזה בשעה שאוכל, הוא מוחק. הרי אסור למחוק בשבת. איך האדם הזה אוכל? אותה בעיה יש כשאדם רוצה לאכול לבן, שמנת, צריך לפתוח את זה. שוב הוא קורע את הנייר כסף וגם שם יש אותיות. איך אתה קורע את זה? אתה מוחק את האותיות, אתה קורע את האותיות. שוב, גם כאן אין איסור מן התורה, כי רק מוחק על מנת לכתוב אסור מן התורה. מוחק שלא על מנת לכתוב, אין איסור מן התורה, אלא כל הבעיה היא רק מדרבנן. אם הייתי מתכוון לזה, היה בוודאי אסור. אני לא מתכוון. זאת ועוד. כשאני שובר את הביסקוויט ביד, כך הדרך למחוק. אדם מוחק ביד. אבל אני שובר את זה בפה, תוך כדי האכילה, מחיקה בפה אינה מן התורה. אם כן, זה פסיק רשד, זה לא נחלה בתרי דרבנן. ולכן, בזה מעיקר הדין, אין איסור. אדם שרוצה לאכול ביסקוויט כזה, מותר. הטס מחדש זה נקרא מוחק לאלתר כדי שיוכל מיד ומותר. שוב, יש לך עוד סניף כדי להתיר. לגבי עוגה שיש עליה קרם עם אותיות, הרבה פעמים העוגה של הבר מצווה, כתוב על זה בר מצווה, או העוגה הגדולה של החתן והכלה, מביאים את זה ביום שבת כדי לפרוס, שהחתן בכבודו ועצמו יפרוס את זה. אם הוא פורס מהצדדים, לא נוגע באותיות, אין בעיה. אבל לפעמים את הצדדים כבר אכלו, עכשיו הגיע המקום של האותיות. מה יעשה? יש לו עצה פשוטה מאוד. שלא יחתוך בצורה רגילה, אלא קח את הסכין הארוכה ויחתוך רק את השוקולד מלמעלה. יוציא את כל התיבה מזל טוב, יוציא את הכל שלם. ישאיר את זה בצד, או שהילדים יאכלו את זה או לא, אבל הוא לא חתך את זה. אחר כך התחיל לפרוס את העוגה. שם אתה יכול להחמיר בקלות רבה, אל תאכל את החתיכת שוקולד ההיא, תשאיר את המזל טוב שלם. אל תשבור את המזל. אבל לא בכל דבר אדם יכול להחמיר. כאן בקלי קלות אדם יכול להחמיר, והילדים ישמחו מאוד על החומרה הזו. יהיה להם שוקולד יפה, שלם, יהיה להם הרבה מה לאכול, טוב. אבל יש דברים שאין מנוס, אז אנחנו סומכים להקל, כי מעיקר הדין, כמו שאמרנו, אין איסור בדבר, בפרט שיש כאן תרטל לטיבותה, זה יורד את רד הרבנן, ולכן מעיקר הדין הדבר מותר. גם אדם שאין לו ניירות טואלט, אבל יש לו עיתון גזור והאותיות הן באנגלית. אין איסור לקנח בעיתון כזה. מה תאמר? הוא מוחק, אבל זה לא אמנת לכתוב. לכן גם שם אין איסור בדבר, גם שם משתמשו הפוסקים אותה עצה, אותו פתרון. גם לגבי עישון ביום טוב. הרי על הסיגריה כתוב את השם אלעל, או השם של החברה דובק, שאתה נושף ביום טוב, הרי אסור למחוק ביום טוב. אתה שואף, אתה מעשן, אתה שורף את זה, אתה מוחק. שוב, גם שם זה לא על מנת לכתוב, ולכן גם שם יש לך את כל הצדדים הצירופים שאמרנו, גם זה יקרה בשם, פסיק רשת דלא נחלה בדרבנן, ולכן מעיקר הדין מותר. אלה שמחמירים מה עושים? יש להם דרך קלה מאוד. בערב יום טוב הוא יודע את הבעיה, נכון? הוא פותח את הקופסה מערב יום טוב, מוציא את כל הסיגריות, לוקח לורד, מקשקש על כל הסיגריות האלה, מוחק את המילה דובק. אז הוא מחק את זה, אז ביום שבת כשהוא מעשן אין כאן מילה, את המילה ביום טוב כשהוא מעשן אין כאן שום מילה שהוא יבוא למחוק. אז אלה המחמירים יכולים באמת לעשות כך, זה העצה יותר טובה. אבל בדברים אחרים לפעמים אין לך העצה, כמו שאמרנו, שם באמת אנחנו יכולים לסמוך על דברי המתירים. הדוגמה של האחרונים לגבי סגירת תיבה או ארון שיש שם זבובים, ויש מחלוקת באחרונים בדעת מרן. כי מרן בבית יוסף, כשהביא את דברי בעל התרומה והמרדכי שעשו, מרן הקשה עליהם מהגמרא, אבל המסקנה לא העיז לחלוק עליהם. מרן סיכם, כיוון שיצא מפה קדוש של בעל התרומה, לכן מרן יתיר. לכן מרן סיכם לאסור, להחמיר. אבל בשולחן ערוך מרן ישמיט את זה. רק הרמ"א כתב את זה, ולכן יש אומרים, הגאון רבי יצחק הררי בספרו זכור ליצחק אומר, מרן ראה אחר כך שהתוספות בשבת ק"ג מתירים, לכן מרן חזר בו ודעת מרן להתיר. ולכן מרן בכוונה השמיט את דברי הטור ובעל התרומה בעניין זה. אלא שהרמ"א פסק להחמיר בזה. נמצא שגם בזה יש מחלוקת. שם העצה להחמיר היא קלה מאוד. איך אתה מחמיר? תיקח מגבת ותנסה להפריח החוצה את כל הזבובים. הפרחת אותם, אז יהיה מותר לך לסגור, תסגור את הארון, בזה הלבד כול עלמא יהיה הדבר מותר. זו העצה היועצה לכתחילה בדבר שאפשר להחמיר. אבל כמו שאמרנו, יש דברים שקשה מאוד להחמיר, ושם, אם זה בתרד הרבנן, יכולים לסמוך, להתיר ולהקל בדבר. אני קורא סימן, רש עין זין, סעיף ג' שכח נר על הטבלה, מנער את הטבלה והוא נופל, ואפילו אם הוא דולק, רק שלא יכוון לכבותו. הגה, וטוב לעשותו על ידי גוי, במקום שאין צריך כל כך. ובלבד שיהיה נר של שעבה וכיוצא בו, או שלא יהיה בו שמן. אבל אם יש בו שמן, אי אפשר שלא יקרבנו אל הפתילה, ונמצא מבעיר. ואם יניחו עליה מדעת אסור לנערה, שהרי הטבלה היא בסיס לדבר האסור. פירוש דבר הנושא דבר אחר. תרגום ועת קנו ויד בסיסה. הגהה ומכל מקום מותר לגע בטבלה הועיל ואינו מטלטל הנר. והוא הדין שמותר לגע במנורה שבבית הכנסת והנרות דולקות עליו, ובלבד שלא ינענע. הדין הזה מקורו בסוגיה בשבת ק"ח. שם הגמרא דנה לגבי ניעור טבלה שיש עליה נר. אצלנו הרגליים של השולחן והפלטה שעל השולחן, הכל מהודק יחד, הכל נעול עם הבורגים. בזמנם הטבלה, הפלטה הזו למעלה, לא הייתה מחוברת, לא הייתה מהודקת. ולכן הגמרא דנה, אם האדם רוצה לנער את הנר, להוריד אותו, האם יהיה מותר או לא. אצלנו הדוגמה יכולה להיות כשהנר נפל. נניח הדלקתי מערב שבת את הפמותים, שמתי עליהם נר. בא הילד נתן מכה והנר נפל על השולחן. אם תשאיר את הנר כך, זה ישרוף את המפה ואחר כך את השולחן, יהיה לך שריפה. מה העצה? העצה היא פשוטה. תאמר לאדם השני שנמצא לידך, תרים משם את המפה. שנינו יחד מרימים את המפה, מורידים אותה לרצפה, כשזה הגיע לרצפה אתה מנער את הנר. מה תאמר? יכול להיות, עלול להיות שהנר יכבה, ואם זה יכבה אתה עובר, אתה עושה מלאכה בשבת. אין ודאות, זה לא 100% שהנר יכבה. כמו שאומר המאירי, אני בא ועושה את זה בעדינות, בנחת, אני לא זורק את זה בפראות מלמעלה בצורה כזאת. אם אתה עושה את זה בעדינות, ודאי שאין זה פסיק רשה. זה לא ודאי. אולי יכבה. אבל אם זה לא ודאי, כל דבר שאין מתכוון, אם זה לא ודאי, יש מקום להתיר לעשות כן. לכן, על ידי זה שהוא מרים את המפה, כמו שאמרתי, אני מרים מכאן ומשם, מורדים את זה לרצפה. משם אתה מנער את זה, אתה מגלגל את זה, יכול להיות שהנר הזה ימשיך לדלוק על הרצפה, ידלוק עוד שעה שלמה, ייתכן שיהיה כך, ואין לי שום כוונה לחבות, ולכן בזה הדבר מותר, אין שום בעיה. אלא שמרן מחלק בין נר שעבה, בזה אין ודאות שיכבה. אבל בנר שמן, אם תנער את זה, השמן יישפך ויש כאן בעיה של מכבה. בנר שמן, אפילו אם הוא לא מתכוון, זה מוכרח להיות. יש ודאות שיהיה כאן כיבוי, כיוון שבוודאי זה יכבה, ולכן בנר שמן לא מתירים. אלא שהזכרנו פעם את דברי הערוך. רבנו נתן בעל הערוך מפרש שגם בנר של שמן יהיה הדבר מותר. הוא לא מחלק בנר שמן לנר שעבה. טעמו ונימוקו, כיוון שאני לא מתכוון. אפילו אם זה יהיה בוודאי, אבל פסיק רשד לא נחלה, אם הוא לא רוצה, לכן יהיה הדבר מותר. זה טעמו של הערוך, וכדבריו אומר האביער בן יוסף טוב עדן ועוד. אבל הדגשנו שההלכה למעשה אינה כן. ההלכה היא כדברי התוספות בשבת ק"ג שאמרו, גם בפסיק רשד לא נחלה אין היתר. נכון שאין איסור מן התורה, אין כאן כיבוי לצורך עשיית פחמים, אבל עדיין זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שאסורה מדרבנן. כדברי התוספות, כך דעת הרבה מהראשונים, כך פסק הראש, הטור, השולחן ערוך, בכמה וכמה מקומות פסקו כן. המקום הראשון כאן, אתה רואה, בנר שמן מרן פוסק לאסור. אם מרן היה פוסק את דעת הערוך, היה צריך להתיר גם בנר שמן. ראיה שנייה שמרן פוסק נגד הערוך. הערוך אמר עוד דוגמה להתיר במלאכת דש. אדם שיש לו חבית, חבית מלאה יין, הפקק הוא עשוי מבד או מגבת. כשהוא רוצה לבוא ולהוציא את הפקק הזה, הוא סוחט מהיין וטיפת היין נופלת לתוך החבית. הערוך אומר, כיוון שאין לי כוונה לשחות, אפילו אם זה ודאי, אפילו אם זה פסיק רשף, זה פסיק רשף די לא נחלה, ולכן הטור מתיר. הערוך אומר שהדבר מותר. בלשון הגמרא בכתובות וו, הגמרא מכנה את הפקק הזה בשם מסוחראיתא דנזיאתא. אבל רוב הפוסקים חולקים על הערוך, ולכן פסקו הטור והשולחן הערוך לקמן בסימן שין קף סעיף י"ח שהדבר אסור, אין יותר. כן, זה גם לגבי אדם שיש לו בהמה שיש לה גירוד, יש לה גרדת, הוא רוצה ביום טוב לקחת מסרק ולסרק אותה כדי להקל מעליה את הגירוד. אבל למרות שהוא לא מתכוון לתלוש צמר, בהכרח ב100% שיתלש מעט צמר. לכן פסק מרן בסימן תקכ"ג בהלכות יום טוב שאין יותר לסרק את הבהמה. וכן כיוצא בזה. הבאנו אמש כמה דוגמאות שדעת מרן בפסיק רשף דלא נחלה, אפילו בדרבנן צריך להחמיר. קל וחומר כאן באיסור חמור של מלאכה שאינה צריכה לגופה, קל וחומר שגם בזה מן הראוי להיזהר ולהחמיר בדבר. מרן כתב שאסור לצאת מהנהר עם המים שעל גופו, למרות שזה מוציא שלא כדרך המוציאים בקרמלית. מרן אסר להניח בד לבן על הפצע שיש שם דם, למרות שאין זה מתקן, זה לא צביעה טובה, אלא זה קלקול. אפילו אחי מרן בסימן שין כף חץ, סעיף מם חץ, אסר. אתה רואה שאפילו בדי רבנן מרן מחמיר, קל וחומר בדאורייתא. היה איזה חכם בספר משפטי עוזל שטעה בדבר הזה וחשב כאילו דעת מרן שפסיק רשת דלא נחלה בדאורייתא מותר. ואין הדבר כך, בוודאי שמרן פוסק כדברי התוספות, הראש והטור ורוב הפוסקים, ולכן כאן בנר שמן אין היתר לנער. כל היתר שמצאנו כדי למנוע את הדלקה, אם זה נר שעבה, בזה אמנו תרים את המפה, תעשה את כל העצה הזו. הלב אחי, הדבר אסור. הנפקמינה למעשה במחלוקת הזו, שכחתי אבטיח במכונית. ביום שבת אחרי החמין אני רוצה ללכת למכונית ולהוציא משם את האבטיח. נכון שהמכונית היא מוקצה, כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ומקומו מותר. אז מצד מוקצה היינו יכולים למצוא דרך כדי להתיר לפתוח את הרכב. אבל מצד דבר אחר יש לנו איסור גמור לפתוח את הרכב. כשאתה פותח את הדלת, נדלקת מנורה. מה תאמר? אני לא מתכוון, אבל זה בהכרח יהיה כך. לפי הערוך זה פסיק רשת דלא נחלה, אבל לפי הראש, גם אם זה פסיק רשת דלא נחלה, עדיין הדבר אסור. ואין לנו צדדים להקל ולהתיר בדבר, ולכן המסקנה להלכה ולמעשה להחמיר בזה, אין לנו אפשרות להתיר לו לפתוח. כך גם לגבי מקרר, אותה הבעיה יש גם שם. האדם הזה שכח להבריג את הכפתור, יש לו כפתור מיוחד לנטרל את המנורה של המקרר, הוא שכח להבריג את זה. ואז האדם הזה בא ואומר, יש לי שם מאכלים, דייסה, אתה לא יכול להתיר לו לפתוח את הדלת. אפילו אם הוא אומר, תראה, כעת זה יום, ויש בלב הכי אור, אני לא צריך את האור של המנורה. זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אפילו אחי, הדבר אסור מדרבנן, אין ההלכה כדברי הערוך. גם לגבי שימוש במים חמים של בוילר בליל שבת, גם שם יש את הדוגמה הזו. אני פותח את הברז האדום כדי להוציא מים חמים, במקומם באופן אוטומט נכנסים מים קרים. למרות שאני לא מתכוון, לפי הערוך, זה נקרא פסיק רשת דלא נחלה בדאורייתא, צריך להתיר. אבל כמו שאמרנו, רוב הפוסקים חולקים על הערוך, ולכן אם המים האלה חמים מאוד, יש בהם 70-80 מעלות, לא תיגע בו יד, אין לך יותר לפתוח את הברז האדום כלל ועיקר. אלא שבדוגמאות הללו יש דרך להתיר על ידי גוי. הרמ"א כתב בשם הקולבו לגבי ניעור של נר, וטוב לעשותו על ידי גוי במקום שאין צריך כל כך. זאת אומרת, אם אתה בא ועושה את הדבר הזה לא בצורה שיהודי נוגע בזה, אלא גוי, הגוי לא מתכוון להדליק או לחבות. מה אתה אומר? זה פסיק רשע. אבל כל האיסור אמירה לגוי זה רק מדרבנן. אמירה לגוי שבות. אז זה יורד דרגה, פסיק רשע זה לא נחלה בדרבנן. ולכן בזה הדבר מותר. אפילו המגן אברהם שהחמיר בפסיק רשע זה לא נחלה בדרבנן, פה בדוגמה הזו המגן אברהם יודע. הרי כתב המגן אברהם למעלה, בסימן רש נון ג' סעיף א', בדעת הרמה, להתיר בדוגמה כאין זו. אדם שני אחסיר אוכל על הגחלים ביום שישי. אם תרים את זה בליל שבת, הגחלים זזים, יש כאן מבעיר, מחבא. אפילו אחי, כתב הרמה, מותר לומר לגוי להרים את זה. למה? היות והגוי לא מתכוון, למרות שזה פסיק רשע, אבל זה פסיק רשע בדרבנן, אני רק אמרתי לו, ואמירה לגוי שבות, לכן. אם היה כאן כוונה, צריך לאסור מדרבנן. אם אין כוונה, ממלא פסיק רשע בדרבנן, יש לנו צעד להקל ולהתיר בזה. לכן, גם פה, אפילו בנר שמן תוכל לנער את זה על ידי גוי. או, מותר לי לקרוא לגוי, לומר לו, אדוני, תפתח לי את הדלת של המקרר. אל תאמר לו, תדליק לי את המנורה, אלא תפתח לי את הדלת. בזה יהיה לך צעד להקל בזה בפשטות. כך גם לגבי הרכב. האדם הזה נחשפה וגם קלטה נפשו לאכול אבטיח. אחרי החמין לא יאכל אבטיח, זה עונג שבת. ויש שם איזה גוי שומר בבניין שם, תקרא לגוי, תגיד לו, יש כאן מפתחות, תיקח תפתח לי את הדלת, אני לא יכול לפתוח. אז הוא יפתח, יעשה לך טובה, יוציא לך את האבטיח, יפתח, יסגור, אין שום בעיה, יהיה הדבר מותר לכתחילה, אין איסור בזה. גם אם זה נמצא בבגאז' במחסן שאחרי הרכב, גם שם יש מנורה, אתה פותח את הדלת של הבגאז', נדלקת מנורה. ממלא, גם שם אותה הבעיה. לכן, תיתן לגוי את המפתח שיפתח לך את זה, זו התקנה, זו העצה היחידה. אלא אם כן יש לך אוטו ישן, יש לך מודל 70, שם עדיין אין מנורה, הנה חנמה, אפילו לך יהיה מותר לפתוח את הבגאז' כדי להוציא את האבטיח. נכון שהרכב הוא מוקצה כדי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו או מקומו יהיה צעד להתיר, שם אני מסכים, אפילו לך יהיה מותר. אבל מה שאין כן במכוניות החדשות, היום בכולם יש מנורה. איך שאתה פותח את זה, מיד המנורה נדלקת באופן אוטומט, ולדידן, שאנחנו פוסקים כדברי התוספות הראש, אין לנו היתר לפתוח דבר כזה. בארצות הברית יש את הבעיה הזו על כל צעד ישר. שם הטכנולוגיה הרבה יותר משוכללת מכאן. פה אם אתה רוצה להיכנס לשירותים, אתה צריך לתרוח ולהדליק את הכפתור. אתה צריך לעבוד ביד, לעשות משהו. אם אתה לא מדליק, אין לך בעיה, אתה יכול להיכנס לשירותים. שם, אפילו להיכנס לשירותים ביום שבת אסור. למה? האמריקאים מסכנים, חלשים מאוד, אין להם כוח, ואין להם כוח להרים את היד, להדליק את הכפתור. אלא, הכפתור שם זה כמו במכונית. אתה פותח את הדלת, באופן אוטומט, האור נדלק. הוא גומר, הוא יוצא, בסגירה השנייה, האור נכבה. ככה זה באופן אוטומט. אז האדם הזה ירצה להיכנס לשירותים בליל שבת, הוא לא יכול. ארון הבגדים, גם כן עשוי בפטנט הזה, הכל שם בצורה הזו. כי הם מסכנים, חלשים מאוד, לא אוכלים הרבה ואין להם כוח, ולכן הם עושים את הפטנט הזה. אז האדם הזה נקלע, הגיע לארצות הברית, אם הוא נמצא בבית של תמיד חכם, מתארח אצל אדם כזה, מצוין, אשרה ואשרה חלקו. אבל אם האדם הזה לא זכה, נמצא באיזה מלון, הוא צריך לדעת מראש. ביום שישי, שיבדוק, יעשה קודם כל בדיקה בשטח, ייכנס קודם כל לשירותים ביום שישי, יראה. אם באמת זה כך, יש לו עצה פשוטה ביום שישי. ייכנס לשירותים, את המנורה יסובב קצת כדי שלא תדלק. זה הכל. יסובב את המנורה, שהמנורה לא תדלק, ואז יהיה מותר לו להיכנס לשירותים האלה. הלאה וכי, אסור לו להיכנס, אלא כל פעם שירצה להיכנס לשירותים, יצטרך את העצה שאמרתי. צריך לקרוא לגוי, יביא איזה קושי, נגיד לקושי תפתח לי את הדלת של הבית שימוש, אני צריך להיכנס, וכן הלאה. כן, יחכה לו עד שיצא, וכשירצה לצאת, הגוי הזה יפתח לו את הדלת, וכן הלאה. וזה קשה מאוד, לא נוח. לכן אמרנו את העצה, איזהו חכם הרי את הנולד, אתה צריך להקדים רפואה למכה, כמו שאמרנו, שינטרה את המנורה מערב שבת, זה הדבר הפשוט והטוב ביותר, זה מה שרצוי לעשות לכתחילה. אני מסיים את דברי הרמה סוף הסעיף. מותר לנגוע בטבלה, נגיעה בעלמה בשולחן הזה אינה אסורה, אלא אם כן אתה מנענע את זה, אתה מנענע ואז הנר עם השמן מתנדנד, אתה רואה את השלהבת עולה ויורדת, רק בדוגמה כזו הדבר אסור. אבל נגיעה בעלמה בשולחן בטבלה הזו אין בה שום איסור כלל בעיקר. אני עובר לסעיף ד'. מותר להניח נר של שבת מבעוד יום על גבי אילן וידלוק שם בשבת דלק על המחש, דלך שיחבא לשקלה מיני ונמצא משתמש במחובר. אבל אין מניחים נר של יום טוב על גבי אילן דשקילה ומנח ונמצא משתמש באילן. הגמרא בשבת ממה מביאה לנו דוגמה שביום שבת ייתכן להתיר איזה דבר מה שביום טוב אסור. בדרך כלל יום טוב הוא יותר קל לבשל והרבה מלאכות כיוצא בזה שמותרות ביום טוב אסורות בשבת. כאן יש דוגמה הפוכה. הכיצד? אני רוצה לאכול בליל יום טוב בחצר, משמע מזג אוויר טוב, אני רוצה לאכול שם. אני בא בערב החג, מדליק את הנרות של יום טוב, או אני לוקח את המנורת נפט, את הלמפה, ושם את זה על העץ, כדי שיהיה לי אור בחצר. הגמרא אומרת שבזה הדבר אסור. הסיבה היא, האדם הזה מיד אחרי שיגמור את הארוחה, הוא רוצה להיכנס חזרה הביתה, הוא לא ישאיר את הלמפה שם, הוא ירצה את מנורת הנפט, ירצה להכניס אותה חזרה. ואז כשהוא בא בליל יום טוב ומרים את מנורת הנפט מעל העץ, זה נקרא משתמש במחובר, הדבר אסור מדרבנן גזרה שמי יתלוש. זה כלל יסודי. אסור לי להניח איזה חפץ על העץ או להוציא איזה חפץ מעל העץ. חם לי ואני רוצה לשים את המקבעת, לתלות את זה לרגע על העץ, או את המעיל, אסור. או היה מונח מערב שבת, תלה את זה שם, והוא בא לקחת את זה בליל שבת, אין לו יותר. כל זה בכלל האיסור, אין משתמשים במחובר. מרן פירט בהרחבה את הדוגמאות הללו לכמן בסימן שין המדבר. ולכן ידעו חכמנו את הסוף, את התוצאה מה יהיה, ולכן אין לך יותר לבוא ולהרים את מנורת הנפט. ממלא, אני יודע מראש מה עלול להיות, מה עתיד להיות, ולכן אפילו מערב יום טוב אסור לי לבוא להניח את מנורת הנפט על העץ, שמה אחרי זה אחזירנה בליל יום טוב. אבל הרי בשבת אסור לאדם לנגוע במנורת נפט, אז אין חשש, אין פחד שהאדם הזה ייגע במנורה הזו בליל שבת, ולכן כאן אין את הבעיה הזו. אם אני בא להדליק בערב שבת, אני שם את מנורת הנפט על העץ כדי לאכול בחצר בליל שבת, כאן יהיה הדבר מותר. אלה דברי הגמרא. מדגיש הגאון חידה ואומר, כל זה לפי דעת הרמה. לדידן, לכמה נראה בסימן רשע אינטט סעיף ד', על פי הירושלמי אפשר לעשות תנאי מערב שבת שלאחר שמנורת הנפט תכבה אני מטלטל אותה על הכיור. אז כאן לנו יש דרך, אחרי שיכבה יש דרך לטלטל, ואנחנו רגילים כך. אם האדם הזה דרכו בכך, גם בערב שבת אסור לו להניח את מנורת הנפט על העץ. למה? יש חשש אחרי שהמנורה תכבה הוא ייקח את מנורת הנפט או את הפמותים, ייקח את זה חזרה, יכניס את זה לבית, הוא פוחד שיבוא מישהו יגנוב את זה. ולכן בחיי גוונה עדיין יש מקום לגזור שמי יבוא להשתמש במחובר ויבוא לידי תלישה. לכן לנו לדידן, לרוב האנשים, אנחנו עושים את העצה הזו, את התנאי, וממלא לנו לדידן כמעט ולא יהיה הבדל בין שבת ליום טוב. גם בערב שבת אסור לך לתלות את המנורת הנפט הזו על החצר, אלא אם כן האדם הזה יגיד בפירוש, אני לא עושה תנאי על המנורת נפט, רק על הפמותים של אשתי, המנורת הנפט הזו תישאר על העץ עד מוצאי שבת, אין שום תנאי. אז הנה חנמה, בזה לא תהיה הגזרה, אז יהיה מותר לו להדליק את מנורת הנפט מערב שבת להניח את זה על העץ. רק בדוגמה זו בחיי גוונה יהיה צעד להקל יותר. אני עובר לסעיף ה'. מותר לכפות כערה על גבי הנר בשבת כדי שלא יאחוז האור בקורה. הדין הזה מקורו מדברי המשנה בשבת קכ"א, שם המשנה דנה, הנר הזה נמצא במקום שיכול לגרום שריפה. יש אנשים שיש להם גלריה כמו מרפסת בתוך הבית, כשהתקרה גבוהה מאוד, אז בונים איזה גלריה וכל הבסיס הוא מעץ. אם אני אשאיר את הנרות כך עוד שעה, זה ישרוף את כל הקורה, יהיה לי שריפה בבית. לכן המשנה אומרת עצה, יש לך דלי, תיקח את הדלי, תהפוך אותו ותשים את זה על הנר. זה חוצץ בין הנר לבין הקורה. יש לך דלי שעשוי מאלומיניום, עשוי מתכת, תניח את זה עליו, בזה אתה מבודד בין הנר לבין העצים שלמעלה, ולא יהיה לך שום שרפה, מותר, בזה אין איסור. כך גם אם האדם הזה רוצה לישון, והנר הזה מפריע לו, כל הזמן זה קופץ מול העיניים שלו, רוצה לקחת את הדלי הזה, להפוך אותו על פניו כדי להסתיר את האור, גם בזה הדבר מותר. באמת דברים אמורים, כשאני לוקח דלי, כלי גדול, אבל אם אני אקח את הכוס, ואני אהפוך את הכלי הקטן או הכוס עליו, בזה אסור. כי מיד האש נחנקת, אין לו חמצן, מיד אחרי כמה שניות האש תכבה, אז בוודאי שאין לך היתר לעשות כן. כל היתר שאמרתי בדלי, הדלי הוא גדול, בפרט אם הוא עשוי מתכת, השפה שלו אינה ישרה. זה מתנדנד, יש לו מקום מלמטה שיכנס עוד אוויר ועוד חמצן, זה יכול להידלק עוד הרבה שעות. רק בחיי גוונה איתנו. אלא שעדיין יש מחלוקת, הרי הברזל הזה יתחמם מול הנר מלמעלה, זה יגיע יותר מ-46 מעלות, יותר מחום שיד צולדת בו. אם כך, יש בזה בעיה משום מבשל. אחת מאבות המלאכות, לא רק אדם שמבשל אוכל חייב מן התורה, אלא כותב לנו הרמב״ם, אדם שמבשל מתכת חייב. אני קורא את לשון הרמב״ם, המתיך אחד ממיני מתכות כלשהו או המחמם את המתכות עד שתעשה גחלת, הרי זה תולדת מבשל. אם כן, גם פה תחמיר מצד זה. האמת הוא שפה זה לא יגיע לחום כזה שהמתכת תהיה ניתכת, שיהיה הכל נמס. אתה צריך בשביל זה כבשן כדי להמיס את המתכת הזו. פה זה יתחמם. ובנם החזוני שחמיר אמר, אפילו בחום עדיין זה נקרא חצי שיעור, וחצי שיעור אסור מן התורה. כל חלב, משם למדנו שגם חצי שיעור אסור. אבל המשנה ברורה מתיר כאן, ויש לנו בזה ספק ספקה, כיוון שכאן לא ראוי להגיע לשיעור שלם על ידי הנר הזה. זאת ועוד, הרי ידוע מה שאומר החכם צמי בדעת התוספתא והרמב״ם, שחצי שיעור אסור מן התורה דווקא באיסורי אכילה. חלב, חזיר, שם נאמר כל חלב, הכל בא לומר אפילו כלשהו. אבל שבת זה לא ענייני אכילה, חצי שיעור במלאכה מותר. כגון, התוספתא אומרת, אדם שכותב שתי אותיות חייב מן התורה, חייב סקילה. כותב אות אחת, פטור. כך פוסק הרמב״ם, אות אחת פטור. הכלל הוא, כל מקום שהרמב״ם אומר פטור, פטור אבל אסור רק מדרבנן. אם נאמר חצי שיעור אסור מן התורה, למה כותב פטור? שיכתוב אסור מן התורה, היות וכאן זה חצי שיעור, שני אותיות שיעור שלם, אות אחת חצי שיעור. מזה מדייק החכם צבי שבענייני שבת הכלל הוא חצי שיעור לא אסור. הרבה פוסקים הולכים בדרך זו. אמנם ראשי בשבת עין דלת אומר שגם בענייני שבת חצי שיעור אסור מן התורה. מכל מקום, פה בעניין זה יהיה לנו ספק ספקה. אולי כאן זה לא ראוי להגיע לשיעור שלם, אין כאן את האיסור, כמו שאומר המשנה ברורה. אפילו אם תאמר כחזון איש, אולי בכלל כל ענייני שבת חצי שיעור מותר. נוכל לצרף גם מדברי הערוך, היות והאדם הזה לא מתכוון לחמם את הדלי הזה, הוא יש לו כוונה עכשיו לחמם את זה, לבשל את זה, כוונתו רק כדי שלא יהיה שריפה. אז נוכל לצרף מדברי הערוך שאומר פסיק רשת ולא נחלה מותר, כי יש לך ספק ספקה בדרבנן כדי להתיר. לכן אם יש לו דלי גדול ויפה, יהיה מותר לכפות על זה בדרך הזו, לבודד את הנר כדי שלא יתפשט האש, כדי שחלילה וחס לא תיגרם לו שום דלקה. אני עובר לסימן רש עין ח'. מותר לכבות הנר בשביל שישן החולה שיש בו סכנה. את הדין הזה אנחנו קוראים בכל ערב שבת. המשנה בשבת כפתת אומרת, אם בשביל החולה שישן, פטור. זאת אומרת, אם יש לך חולה שיש בו סכנה, והנר הזה מפריע לו לישון, המשנה מתירה לכבות את הנר הזה, כדי שהחולה הזה יוכל לישון. זה היסוד של המשנה. הגמרא דנה אם המשנה הולכת על יבא דרבי יהודה או רבי שמעון, והמסקנה היא שהמשנה הולכת על יבא דרבי יהודה. מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, ואפילו אחי לצורך פיקוח נפש, יש לנו צעד להתיר, להקל בפשטות. אלא בגלל השפה שאמרה פטור, גם פה אמרו פטור, אבל האמת הוא שכאן פטור הוא מותר. זה שמרן מסכם לנו להלכה, בשביל חולה שיש בו סכנה, אתה רוצה לכבות את הנר כדי שיוכל לישון בנחת בקלות, מותר לכבות את הנר, אין איסור בדבר. אבל לצורך חולה שאין בו סכנה, אם החולה הזה יש לו קצת חום, 38, מזה לא מתים, כאן אין לך היתר לכבות לא את הנר ולא את החשמל. אלא כל היתר הוא רק לחולה שיש בו סכנה, אבל לחולה שאין בו סכנה אסור. מרן לקמן בסימן שין כפחת סעיף י' זין, מביא ארבעה דעות בראשונים בחיי גוונה. והמסקנה היא מרן מתיר כדעת הרמב"ן, מותר לכבות את החשמל בשינוי. תיגש לכפתור במרפק, תכבה את זה לצורך החולה, יהיה מותר. אבל אם אתה מכבה את הכפתור ביד בצורה רגילה, מרן פוסק כדעת הרמב"ן להחמיר, בזה הדבר אסור. אלא כל היתר יהיה רק אם יעשה את זה בשינוי, רק בדרך זו הדבר מותר, הלאה וכי הדבר אסור. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, גם לצורך חולה שיש בו סכנה שיתרנו לכבות את הנר. במה דברים אמורים? אם האדם הזה אין לו עוד חדר, יש לו חדר אחד בלבד, אבל אם יש לך עוד חדר, או שתעביר את הנר לחדר השני, או שתעביר את החולה לחדר השני. אם בחדר השני אין אור, חדר השני חשוך, תסחב אותו עם המיטה לחדר השני, שישן שם, ובזה תימנע מחילול שבת. למה לך להרבות בחילולי שבת שלא לצורך? גם כשיש חולה שיש בו סכנה, אני לא עושה את השבת חלילה חול. אני לא מתנהג בהפקרות, אלא רק שאין לי שום ברירה. לכן, אם יש לאדם הזה חדר אחד בלבד, בחדר הזה יש גם את החולה וגם את הנר, אין לו מה לעשות, אין לו אפשרות אחרת, טוב, אין לך ברירה, יהיה מותר לכבות. אבל כשיש לו חדר אחר, הדבר אסור. דברי הרמב״ם פירוש המשניות, העתיקו אותם להלכה כל האחרונים, משנה ברורה ועוד, וככה מסקנה להלכה ולמעשה. אמנם, הגאון רבי יושיה פינטו, ראשי תיבות, הריף, הוא המפרש בעין יעקב. זה לא הריף הפסקן רבי יצחק אלפסי, הוא היה קדמון לפני 900 שנה, ואילו רבי יושיה פינטו היה לפני 400 שנה, היה תלמידו של מרן. אני מדבר על המפרש האחרון. הוא כותב בנושא הזה דוגמה מעין זו, מפרש את הגמרא בשבת לעמד שמותר. שם הגמרא מספרת ששאלו את רבנו תנחום, מהו לכבות את הנר בשביל חולה שיש בו סכנה? שם הוא מעריך בהתחלה בדברי האגדה, ובסוף ענה להם את התשובה. אמר להם, הנשמה של אדם נקראת נר, שנאמר, נר השם נשמת אדם. ואילו הנר השעבה הזה, זה נר של בשר ודם. מוטב שיכבה נרו של בשר ודם מפני נרו של הקדוש ברוך הוא, שלא ימות החולה, ולכן התיר. שואל רבי יושיה פינטו, למה צריך לענות במליצה כזו? להביא להם פסוק, נר השם נשמת אדם? יש כאן מקרה של חולה שיש בו סכנה, פיקוח נפש, נכון? פיקוח נפש דוחה שבת. אם כן, נגיד להם, כתוב בפרשת החרמות, שיעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם, מותר לכבות, פיקוח נפש. מה כל ההתפלספות הזו? מתרץ הרב ואומר, הם ידעו מראש, פיקוח נפש מותר דוחי שבת. השאלה שלהם הייתה, האם אני חייב להעביר את החולה לחדר השני, או שאני רשאי לחבות? ועל זה הוא עונה לו, אתה רשאי לחבות. למה באמת? יש חשש, עד שאני אעביר את החולה לחדר השני, יעלה ויבוא ויגיע, בינתיים החולה ימות, יכבד עליו החולי, ולכן יתיר. כן, לכאורה זה נגד הרמב״ם. האמת הוא ששני הדוגמאות אמת. כנראה שהריף מדבר בדוגמה שהחולה הזה מסוכן מאוד. וכל שנייה זה מצב לא טוב. עד שתעביר אותו לחדר, מי יודע מה יהיה. שם אל תעשה חוכמות. תחבא מיד את הנר, שם אל תנסה לחפש דרכים אחרות. אבל הדוגמה של הרמב״ם כנראה בדוגמה של חולה שיש בו סכנה, אבל המצב שלו לא כל כך קשה. ואפשר בקלות רבה להעביר את החולה לחדר השני או את הנר. ולכן בזה באמת מן הראוי להחמיר כדעת הרמב״ם, אין סתירה בין הדברים, ולכן מן הראוי שהאדם הזה לא ירבה, לא יגזים בחילולי שבת, אם הדבר הזה אינו הכרח, אם אין הדבר הזה צורך מוחלט, לכן בחיי גוונה יהיה רשאי להעביר את הנר. אמנם, גם כשהוא מרים את הנר מעביר את זה לחדר השני, גם בזה יש איסור דרבנן ומטלטל את הנר. כותב הרן, איסור כיבוי הרבה יותר חמור מאשר איסור מוקצה. איסור מוקצה אין לו שום עיקר מן התורה. אבל איסור מלאכה, כיבוי דרבנן, אפילו אם זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל יש בנר הזה עצמו אפשרות להגיע לאיסור דאורייתא. אם יהיה מלאכה, הצריכה לגופה. ולכן בחיי גוונה, עדיף יותר לעשות טלטול מוקצה ולא לעשות כיבוי. דווקא מן השנייה נוכל ללמוד מדברי הרן הללו. קורה לפעמים שאדם הניח תנור נפט מערב שבת באמצע החדר. הוא לא שם לב, תוך כדי הליכה בליל שבת, נתקל בתנור הזה, והתנור הזה יתהפך. אתה לא יכול להשאיר את התנור הזה כך שימשיך לבעור. תכף יהיה לך מדורה גדולה, הנפט נשפח, וכל הבית יתלקח. היום לכולנו יש בבית גז וחשמל. כשבבית בוער, זה סכנה. הגז יתפוצץ, זה סכנת נפשות. אתה לא יכול להשאיר את זה כך. אתה חייב לחסל את הבעיה. יש לך שתי דרכים. דרך אחת, תיקח מיד סמיכה ותעטוף את זה, תחנוק את האש. אם כן, דרך אחת לחבות. יש לי עוד דרך. אני פותח את הדלת ומוציא את התנור החוצה. אני פותח את הדלת, מוציא את זה לרחוב, או מוציא את זה למרפסת. במרפסת אין שם שום דבר שיסרף, המעקה עשוי מברזל. מה עדיף יותר? עדיף יותר שאל תעטוף את זה בשמיכה. אלא תפתח את הדלת ותדחף את זה לאט לאט ברגל. הרבה יותר טוב לטלטל מוקצה, לטלטל את התנור, מאשר לחבות. כיבוי זה איסור יותר חמור. רק בלית ברירה, אין שום עצה, לפעמים כבר הלהבה כל כך גדולה, אם הוא ישים את הרגל שלו, הרגל שלו תסרף, הוא פוחד. אין לו אפשרות. אין שם קרש ארוך שידחף את זה. טוב, אם אין ברירה, מותר גם לחבות, פיקוח נפש. אבל אם יש אפשרות, תמיד אנחנו משתדלים לצמצם את האיסור ככל האפשר, וכמו שאמרנו, טלטול מוקצה, הוא איסורו יותר קל מאשר איסור כיבוי, ולכן עדיף לעשות את זה יותר מאשר הדבר השני. הביאור הלכה דן כאן על המקום באורך בנושא הזה, ויש מקום לדבר במה שכתב מרן בסימן שכ"ח סעיף ד'. מרן שם העתיק להלכה חידוש עצום של הרמב"ן. הרמב"ן והרב המגיד אומרים, כשיש חולה שיש בו סכנה, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. זאת אומרת, אתה לא בודק כל דבר ודבר, יש סכנה או אין סכנה, לא בודקים כך, אלא בחול עושים את זה. כיוון שמדובר בחולה שיש בו סכנה, ממילא כל דבר שרגילים לעשות בחול, אפילו אם זה לא הכרח, אלא זה לוקסוס, מותר לעשות לו גם בשבת. כגון, החולה הזה מסכן, חם לו מאוד, מזג האוויר חם, 35 מעלות. נמצא פה הרופא לידינו, אני שואל אותו, אם אני לא אדליק מעברר, נשאיר כך את החולה, זה מסכן את החיים שלו? אומר לך, לא, שום סכנה אין. חם לו, אבל זה לא מסכן את החיים. אפילו אחי, אומר הרמב"ן, תיקח מאוורר תדליק לו. עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. בחול אתה מדליק מאוורר, גם כעת תדליק. או קר לו בחורף, אתה רוצה להדליק תנור, תדליק. וכן כעת יוצא בזה. ממילא, אם שם רן יתיר, גם פה יהיה לך צעד רחב יותר. אלא ששם הביאור הלכה מביא שהרבה ראשונים חולקים על זה. ולכן באמת הביאור הלכה מחמיר לך תחילה. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן. למרן, יהיה הדבר מותר. כמה שאנחנו עוסקים בחולה שיש בו סכנה, ולכן, אם אתה יכול בקלות רבה להחמיר, למה לא? אבל אם הדבר הזה פוגע בחולה, כמו הדוגמה שאמרתי, חם לו מאוד, אפילו אם הדבר לא קשור במשרין למחלה שלו, המחלה שלו הוא סובל, מחלת לב או סרטן, זה לא קשור עם המעברר. אף על פי כן, כמו שבחול מותר, גם בשבת מותר. בחול אתה מביא לו כוס תה לשתות, נכון? אין לך תה, אין לך שכנים לקחת מהם מים, לפי דברי הרמב"ן והרב המגיד, תדליק את הגז, תעשה לו כוס תה, מותר. בחול אתה מביא לו כוס תה לשתות, נכון? אין לך תה, אין לך שכנים לקחת מהם מים, לפי דברי הרמב"ן והרב המגיד, תדליק את הגז, תעשה לו כוס תה, מותר. אפילו אם הרופא עומד כאן ואומר, תראה, אם החולה לא ישתה כוס תה, הוא לא ימות. אני מבטיח לך, זה לא קשור למחלה שלו. המחלה שלו היא מחלת לב, זה לא קשור עם התה. אפילו אחי, בחול אתה דואג לבריאות של החולה הזה, אתה עושה לו תה. גם בשבת תעשה לו. עד כדי כך, הקל הרמב"ן והרב המגיד, ומרן פסק את זה להלכה. לכן, ההגבלות שאמרנו אותן הן בגדר עצה טובה, כדאי להיזהר לך תחילה, אבל אני מדגיש בלשון כדאי. אין הדבר הזה לעיכובה, ואם קשה עליו הדבר, כיוון שמדובר בחולה שיש בו סכנה, לכן הדבר מותר, אין איסור מעיקר הדין. אני קורא סימן רש עין תת, סעיף א', נר שהדליקו בו באותה שבת, אף על פי שקבע אסור לטלטלו, וכן מותר השמן שבנר שהדליקו בו באותה שבת, אסור לטלטלו ולהסתפק ממנו באותה שבת. מרן בסימן זה מפרט לנו חלק ממוקצה, חלק מהדינים של מוקצה מחמת איסור. היסוד של איסור מוקצה הוזכר כבר בתורה. כך הגמרא דרשה במסכת שבת, במסכת סוכה דף ט', חג הסוכות עשה לך שבעת ימים להשם. המילה חג מלשון חגיגה. מה חג, מה קורבן חגיגה להשם, אף סוכה להשם. לכן אסור להוריד משהו, איזה עלה מהסכך, כדי לחצות בו את השיניים. זה הוקצה למצוותו, ושם האיסור מן התורה. אבל שאר חמשת סוגי המוקצה שאנחנו נזהרים בהם בשבת ויום טוב, ברור שכולם רק מדרבנן, ואין למוקצה, לאיסור מוקצה, עיקר מן התורה. יש לנו איסור חמור של מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, מוקצה שהיה בבין השמשות, מוקצה ומגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה, היה בערב שבת, היה מחובר וכיוצא בזה, או מוקצה מחמת איסור. כל הדברים הללו אסרו אותם חכמנו, אסור לאדם לנגוע בהם, לא תיגע בו יד. הטעם לאיסור מוקצה, שמא יבוא לידי איסור מלאכה בשבת. אם האדם מחזיק בידו כל חפץ ללא הגבלה, הוא עלול לטעות ולתפוס את החפץ בידו וללכת עם זה לרשות הרבים, ויבוא לידי איסור הוצאה. כל שכן אם זה חפץ שמלאכתו לאיסור, יש לו ביד עת, הוא ייקח ויכתוב בעת. ולכן חכמנו הגבילו אותנו ואסרו לנו לנגוע לטלטל את אותם החפצים. כך גם נר שהיה דולק בכניסת השבת בבין השמשות, אם היית רוצה לנגוע בנר הזה, היה אסור לך. נר שדולק בשבת, אסור לך לטלטל אותו, שמא יבוא לידי איסור מבעיר, שמא יבעיר את השלהבת יותר או יחבא. ולכן אסור לנגוע באותו נר. לא זו בלבד, לא רק באותו רגע שהנר דולק, אלא הגמרא בשבת ממדלת אומרת שאפילו לאחר שהנר קבע, אסור לנגוע באותו הנר, שתשאיר את הפמותים האלה עד מוצאי שבת באותו מקום. אין לך היתר לנגוע בהם, לא תיגע בו יד. הכלל הוא כך, מה שהיית רשאי לעשות בבין השמשות, אתה רשאי ויכול לעשות באותו חפץ כל השבת. אבל אם היה אסור לך לעשות כן בבין השמשות, אסור לך בכל השבת לנגוע באותו חפץ, זהו הכלל. מגודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה. ולכן, הן אדם שמדליק את הנרות שבת בנרות שעבה. אפילו אם הנרות שעבה קבעו, הפמותים דינם מוקצה, ואסור לנגוע בהם עד מוצאי שבת. יש אנשים רבים שמדליקים בשמן זית. הקערה, אם היא עשויה מזכוכית, פח, לא חשוב ממה, הקערה הזו שנקראת בערבית קריה, הקערה הזו גם היא מוקצה. אפילו אם לאחר שקבע האש, נשאר שם מעט שמן, ואני רוצה לקחת מהשמן הזה בשביל הסלט, אין יותר. השמן מוקצה, והקערה הזו מוקצת עד מוצאי יום שבת. לא תיגע בו יד, אין לך יותר לא להזיז את זה, וקל וחומר שאסור לשתות מאותו השמן. כותב הר"ן, במוצאי שבת, אתה רוצה לקחת מהשמן הזה לעשות ממנו סלט, בזה הדבר מותר לכתחילה. אמנם לגבי נר חנוכה, אם נשאר לך ביום השמיני מהשמן של חנוכה, שם אנחנו אומרים, הנרות הללו קודש הם, אין לנו רשות להשתמש בהם. לכן פסק מרן בסימן תף רש עין חט, מה שנשאר מהשמן, תעשה לו מדורה ותשרוף את זה, אסור לך ליהנות מזה. פה במוצאי שבת או במוצאי יום טוב, מותר לך לקחת וליהנות מהשמן. כי גם בליל שבת היה מותר ליהנות מאור הנר. הנר הזה עשוי כדי שאדם ייהנה מזה, זה לא דבר שאסור בהנאה כמו נר חנוכה. ולכן במוצאי שבת יהיה מותר. כל ההדגשה שאמרנו שיש על זה דין מוקצה, ואסור לטלטל או לשתות מהשמן, כל זה ליום השבת עצמו, הוקצה הדבר למצוותו, כל שכן שיש לך גם את הבעיה של מוקצה מחמת איסור, ולכן הפמותים או הקערה אסורים בטלטול, אסור לך להזיז אותם ממקום למקום, כלל ועיקר. הן אם אני עושה את זה בעצמי, או שאני נותן הוראה לילד שהוא יעביר את זה, גם לילד הדבר אסור. וכי הילד הוא גוי שבת שלך, או שהוא אומר לאשתו שהיא תעביר לו, מה, היא גוי שבת שלו חלילה? הוא ילך לגן עדן, ואשתו תלך לגיהנם. הוא יהיה שם עזוב, אלמן, גרוש. זה לא דרך, לא שיטה. אדם ירא שמיים צריך להיזהר בכל הפרטים ופרטי פרטים של דיני שבת, שגם הוא ייזהר בהם, וגם אשתו בוודאי חייבת להיזהר בכל זה. לכמה נראה בסעיף ד' שיש העצה שאדם יתנה פעם בשנה ויאמר, לאחר שהנרות יכבו, אני רוצה להעביר את הפמותים למטבח. אז בצורה כזו הירושלמי מתיר, כמו שנראה לכמן בסעיף ד'. אם כן, יש איזה העצה, יש פתרון לדבר, אבל אם האדם הזה לא התנה כלום, לא אמר כלום, אין לו יותר לנגוע בפמותים. אם הוא ידליק את זה פה על השולחן או במקום אחר, ישאיר אותם כך עד מוצאי שבת במקומם. הוא הדין גם לגבי תנור. הדלקתי תנור נפט בערב שבת, אחרי שהתנור קבע, אני רוצה להעביר את התנור למקום אחר. התנור הזה מפריע לי, נמצא באמצע הדרך, אני רוצה להעביר את זה למרפסת. אין לי יותר. כשם שבין השמשות היה אסור לך לנגוע באותו התנור, התנור הזה היה דולק והיה עליו שלהבת. אם תטלטל ותעביר את התנור הזה ממקום למקום, אתה עלול להגיע על ידי איסור מבעיר. אז לא רק בשעה שהתנור דולק, אלא גם לאחר שהתנור קבע, מגודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה, שייך הדין הזה, הכלל הזה, הן לגבי נר דולק, הן לגבי תנור שדולק, וכן תשאיר את התנור הזה במקומו עד מוצאי שבת. ואין הבדל בדבר הזה בין אדם שמדליק בביתו או שמדליק בבית הכנסת. בכל המקומות איסורי מוקצה שווים, בכולם הדבר אסור. אני עובר לסעיף ב', נר זה שאמרנו שאסור לטלטלו, אפילו לצורך גופו או לצורך מקומו אסור. יש מי שיתיר ולא נראו דבריו. לפי דעת רבנו ישעיה, האגור והמרדכי, גם אם לא עשיתי תנאי, מותר לטלטל את הפמותים או את התנור אחרי שקבע לצורך גופו או לצורך מקומו. כמו שמותר לטלטל פטיש לצורך גופו או מקומו, אני רוצה לקחת פטיש שפצח אגוזים, מותר, הוא עדין גם פה. זה מפריע לך באמצע הדרך, מותר לך להזיז את התנור הצידה אחרי שקבע. אבל רוב הפוסקים לא אומרים כך. מדברי הרמב״ם נראה שגם לצורך גופו או מקומו אסור, כך דעת רבנו ירוחם, הגאות השירי והראש, וכך פסקו הטור והשולחן ערוך. והטעם לזה, אתה מסתכל ומתבונן מה היה בבין השמשות בכניסת השבת. בכניסת השבת, אם הייתי רוצה להזיז את התנור לצורך מקומו, וכי אז היה מותר, חס ושלום. בזמן שהתנור דולק, אין יותר להזיז אותו אפילו חצי מטר. אני מזיז את השלהבת, השלהבת עולה ויורדת, יש כאן מבעיר או מחבא. אז כמו שבבין השמשות היית מוגבל והיה אסור לטלטל את זה גם לצורך גופו או לצורך מקומו, אז כך גם לכל השבת, גם לאחר שהתנור קבע, גם אז יהיה הדבר אסור אפילו לצורך גופו או לצורך מקומו. יכול להיות שבזה יהיה מותר על ידי ילד לומר לילד שיזיז את התנור, כיוון שלדעת רבנו ישעיה אפילו לגדול מותר, אפילו אם ההלכה לא כן, אולי אפשר לסמוך על זה לגבי ילד קטן, במקרה שיעשה כך מקרה חד פעמי. כי מה שכתב מרן בסימן של מ"ג, שאסור להרגיל ילד קטן בחילולי שבת אפילו באיסורי דרבנן, איסור מוקצה, מרן שם לשונו, אסור להרגילו. אז אם זה בקבע יהיה אסור, אבל אם זה ערי, יכול להיות אולי שאפשר לסמוך על דברי רבנו ישעיה. מכל מקום, יצא טובה כבר אמרנו שיעשה את התנאי, כדי שלא יגיע לבעיה הזו. אבל אם לא עשה תנאי, מן הראוי שיזהר שלא יזיז את התנור או את הפמותים, אפילו אם צריך למקומם של הפמותים האלה. אני רוצה לשבת, ללמוד שם, להניח שם ספרים, והפמותים מפריעים לי. או אני רוצה לאכול שם, והמקום הזה שתופסים הפמותים, תופס לי מקום, זה מפריע לי. בכל אחד מהדוגמאות האלה, עדיין הדבר אסור, אפילו לאחר שקבעו הנרות. אדם שהוא איסטניס ולא סובל את הקערה הזו מהשמן, ולכן אחרי שנכבה קבע האש הוא רוצה להעביר את זה למקום אחר, לאדם איסטניס כזה מותר. מה זה איסטניס? יש אנשים עניני הנפש שמכל דבר קטן נגעלים, יכול להיגעל ולהקיא. אז גם פה השמן הזה מגעיל אותו, הוא לא יכול לשבת ליד זה. בפרט בזמנם היו מדליקים בקערות מחרס, והטבע של החרס הוא סופג הרבה מהשמן השרוף, ולכן זה נותן ריח לא טוב. אז היה מצוי מאוד שאנשים היו נגעלים מזה, אז היה יותר. אבל היום בזמן הזה, בזמננו, אף אחד לא נגעל מהפמותים האלה. פמותים מכסף או מנרוסטה, הם יפים ואף אחד לא נגעל בהם, ולכן לנו אין שום צד היתר בדבר. אף אחד לא יכול לומר, אני איסטניס. אתה לא יכול לעשות רמאות כאן, על מי אתה עובד? ולכן בחיי גוונה, אין מקום להתיר לטלטל את זה, ישאיר את זה כך במקומו עד מוצאי שבת. האמת הוא שהעצה טובה שאדם יניח את הפמותים האלה מקום גבוה, ישים את זה על הכוננית, מקום גבוה שלא יבוא לידי הבעיות הללו, כדי שלא יבוא חלילה לידי איסור טלטול מוקצה. אני עובר לסעיף ג', לטלטל נר על ידי שנותנים עליו לחם בשבת אסור. ואם נתן עליו הלחם מבעוד יום, יש מי שמתיר לטלטלו בשבת על ידי לחם זה, ואין לסמוך עליו. היסוד של הסעיף הזה נרמז בגמרא במסכת שבת בדף למד. שם הגמרא מספרת שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, הודעני השם קיצי. שאל דוד המלך את הקדוש ברוך הוא, כמה זמן יחיה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזרי מלפניי, לא מודעים את יום המוות. שאל דוד, אדעה מחדל אני. לפחות אני אדע באיזה יום יגיע יום פטירתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא ימות ביום שבת. איזה היה אפשר לגלות? שאלה היא, דוד המלך לא ידע שאסור לגלות את יום המוות? איזה הווה אמינא היה לדוד המלך שיבקש בקשה כזו? אלא אנחנו רואים בספר ישעיה פרק ל"ז, חזקיה מלך יהודה חלה והיה עליו גזר דין מוות. אחר כך, בדרך נס, התרפא, קדוש ברוך הוא מחל לו, ונאמר לו, והוספתי על ימיך 15 שנה. אתה רואה, שלהודיע לאדם, תחיה 70 שנה, לא אומרים, אבל תוספת חיים, זה כן מודיעים, את זה אפשר לומר. דוד המלך לא היה לו בכלל חיים, היה צריך להיות נפל. אלא שאדם הראשון תרם לו מהחיים שלו, תרם לו 70 שנה. היה צריך לחיות 1,000 שנים, במקום זה חי 930. לכן הבין דוד המלך, אם הוא במקום אדם הראשון הזה כעין תוספת חיים, היה לו הווה אמינא, אולי באמת יגלו לו את הסוד הזה. בשביל מה הוא רצה לדעת, תכף נראה. אבל הקדוש ברוך הוא גם בזה, גם בחיי גוונה, לא גילה, כי אלה הם החיים שלו בפועל. שאל דוד המלך, למה הוא ימות ביום שבת? אולי יום ראשון, ככה ימות, הגופה תישאר, יממה שלמה, זה לא נוח לנשמה, הנשמה יש לה צער גדול כשהגופה מוטלת כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר הגיע זמן מלכות שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה, אפילו משהו. אמר לו, אם כך, הוא מוכן לוותר יום אחד מהחיים, ימות ביום שישי. אמר לו, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. אפילו 1,000 עולות שהיה מעלה שלמה, לא היה שווה ללימוד תורה שהיה לומד דוד המלך. אצל דוד המלך יום אחד בתורה היה שווה יותר מה1,000 עולות. לכן הגזרה של שבת נשארה. דוד המלך ידע מהגזרה הזו, ולכן מדי שבת בשבתו לא היה משאיר שנייה אחת מבלי ללמוד תורה. היה כל הזמן רק הוגה בתורה. כשהגיע יום המוות שלו, מלאך המוות בא לקחת את נשמתו, דוד המלך היה יושב, הוגה בתורה, לא יכל להתקרב אליו. התורה היא תורת חיים, ואי אפשר לקחת אדם שהוא באמצע הלימוד. לכן חיפש מלאך המוות תחבולה כדי להרוג את דוד המלך. מה עשה? יצא לחוץ לבוסטן, לפרדס של דוד המלך, והתחיל לחתוך לקצץ בנטיעות. אז דוד המלך נבעת, האדם עושה חילול שבת, רצה לצאת החוצה לקיים, הוכיח תוכיח את עמיתך, לצעוק שבס. ואז כשיצא, בא לעלות במדרגה, מיד מלאך המוות לקח את נשמתו, ונשאר, גופתו נשארה שם, מוטלת בחמה. שלמה המלך הוא שקיבל את המלכות, כמו שמסופר בתחילת מלכים א', ואז הוא לא ידע אם להעביר את הגופה פנימה, שלא יישאר מוטל בשמש או לא. שלח לשאול את החכמים, היה לו שם שתי שאלות, היה לו בעיה עם הכלבים, אמר כלבים של בית הבא רעבים, אבא מוטל בחמה. שלחו לו, ענו לו תשובה, שמוטל לחתוך נבלה לפני הכלבים, ואביך הנח עליו כיכר או תינוק. אסור להעביר את הגופה לבד, אלא תניח על הגופה כיכר או תינוק, אגב, הכיכר תכניס גם את האבא בפנים. זו התשובה שהשיבו החכמים לשלמה. מזה ראיה שגזירת מוקצה קיימת למעלה מ-3,000 שנה. יש חלק מהגזירות של חכמים שתקנו אותם בתקופה מאוחרת יותר, תקופת התנאים או האמוראים, אבל כאן הגזירה קדומה מאוד. אם היה העניין הזה רק חסידות, כל העם לא שמרו על איסור מוקצה, אלא רק שלמה היה חסיד, אז הוא יחמיר, הוא לא ייקח את הגופה, יגיד לאדם אחר שהוא לא מחמיר. מהשאלה משמע שכל עם ישראל כבר קיבלו עליהם את הגזרה של חכמים, וכולם היו נזהרים באיסור טלטול מוקצה. ולכן כאן לא היה לו מנוס, הייתה בעיה חמורה, אי אפשר להשאיר את הגופה בשמש, לכן היה צריך לשאול את החכמים מה לעשות, ואמרו לו, על ידי כיכר או תינוק הדבר מותר. פה לעניין הפמותים יש מחלוקת בפוסקים, האם אפשר להעביר את הפמותים האלה על ידי זה שאני אניח על הפמותים כיכר או תינוק, על ידי זה שאניח על הפמותים כיכר או סוכריה וכיוצא בזה, ואגב זה ייקח את הכל. המסקנה היא, הגמרא אומרת בשבת קמ"ב לא אמרו כיכר או תינוק אלא למת בלבד. זאת אומרת, זה פתרון לשעת חירום כדי שהמת לא יסריח משום כבוד הבריות. שם החכמים מצאו דרך, על ידי כיכר או תינוק יהיה הדבר מותר. אבל חוץ ממת, חוץ מהדוגמה הזו, במקרים אחרים, בכל מקרה רגיל, הדבר אסור, ולכן גם אם אני מניח על הפמותים האלה סוכריה או כיכר, יהיה אסור. אפילו אם אני אקשור את הסוכריה הזו מערב שבת, אני אקח חוט ואקרוך את זה יפה, או שאני אקרוך על זה איזה טבעת זהב, גם זה לא יעזור לך, עדיין הדבר אסור. כאן זה סוג דבר חמור יותר מהדוגמה של מת, ולכן אין היתר בדבר. כך גם לגבי שאר הדברים, דברים אחרים, נניח יש לי מוקצה מחמת גופו, כמו כסף, ארנק או כל דבר אחר, ואני רוצה לטלטל את הארנק הזה על ידי זה שאני אכניס בפנים איזה סוכריה. לא יועיל לך ולא יציל שום דבר, אלא ההגבלה שהגמרא אמרה, ואמרו כיכר או תינוק אלא למת בלבד, מונעת בעדנו מלהערים בדרך זו. אני עובר לסעיף ד', אם התנה מערב שבת על נר זה שיטלטלנו מי שיכבה, מותר לטלטלו אחר שקבע. אגב, יש אומרים דלא מהנה תנאי, וכן נוהגים במדינות אלו. בדין התנאי עיין מסיבן תרלח, ונוהגים לטלטלו על ידי גוי, ואין בזה משום איסור אמירה לגוי. הועיל והמנהג כך, הווה כאילו התנה עליו מתחילה ושרה. יש לנו שני דברים, מוקצה למצוותו ומוקצה מחמת איסור, ובשניהם יש לנו מכנה משותף שבשניהם יועיל תנאי. כמו שלגבי מצוות סוכה, הסוכה ונויה, הקישוטים, הפירות שתולים בה, כולם מוקצים בכל שבעת הימים ואסור לך להוריד ולאכול, אבל אם עושה תנאי לפני כניסת חג הסוכות, הוא אומר אני לא בודל מזה כל בין השמשות, מתי שאני רוצה אני אקח, כמו ששם מותר לך תחילה לקחת ולאכול, לא חלה על זה הקדושה, התנאי באמת פתר את הבעיה, מקדים רפואה למכה. כך הוא הדין גם לגבי נר שבת. נכון שבין השמשות לא היית יכול לקחת מהנר הזה, אבל כיוון שידעת מראש שהנר הזה עתיד להיכבות, לכן אתה אומר, אני רוצה לטלטל את הפמותים האלה, את הקערה הזו לאחר שהשלהבת תכבה, ואז אתה רשאי לטלטל, להעביר את זה למקום אחר, אין בזה שום חשש. אמנם הרמה מחמיר בדבר ואומר שפה יהיה יותר חמור, שם גם בין השמשות יכולת לקחת מהפרי ולאכול, אבל פה בין השמשות גם מעט נעים לא היו עוזרים לך, כי בין השמשות על ידי הטלטול אתה מבעיר או מחבא, והדבר אסור מעיקר הדין. אפילו אחי, למרות הכל אנחנו פוסקים כדעת מרן, מרן הלך להקל בזה כדעת רוב הפוסקים, מעיד הגאון חידה בברכי יוסף שכך הוא המנהג, כיוון שכך נהגנו ממלא אין מה לחשוש בזה כלל ועיקר. כותב מהרש דורן שבסוף התשבץ, שאם האדם הזה יעשה תנאי פעם אחת בשנה מספיק, הוא לא חייב לעשות בכל ערב שבת תנאי, אלא תנאי אחד מועיל לכל שבתות השנה. ולכן, הן לגבי נר, הן לגבי הדלקת תנור נפט, אם האדם הזה מעוניין לאחר מכן להוריד את התנור הזה למרפסת, למקום אחר, יעשה לו את התנאי הזה מראש, ואז לאחר שהתנור יכבה, יהיה רשאי לכתחילה לבוא ולהזיז, לטלטל את התנור. גם הטלטול שיהיה מחמה לצל, זאת אומרת, זה לא לצורך גופו או מקומו, אלא הטלטול הזה בעיקרון נעשה כדי שהאדם הזה לא יפסיד חלילה. אולי מישהו יתקל בתנור וישבור אותו, ולכן הוא רוצה להגן על התנור, לטלטל ולהעביר אותו למקום אחר. גם במקרה כזה, גם כן, יש לנו צד לכתחילה להתיר בזה, כמו שכתבו הריף, הרעבד, התשבץ, מהרש דורן ועוד. מוסיף יותר מהרש דורן, שאפילו למנוע שלא יתלכלכו בגדיו, גם כן יהיה הדבר מותר לכתחילה. ולכן, בכל הדברים האלה, העצה הטובה ביותר היא להתנות כדי להקדים רפואה למכה, ואז אין לו כל כך חשש, הוא מכוסה מבחינה זאת, בזה הוא פותר את הבעיה לגמרי מכל וכל. נר שהדליקו בשבת לחיה ולחולה, וילדה החיה ונתרפא החולה, מותר לטלטלו עם קבע, והוא הדין למדליק בשבת בשוגג וקבע שמותר לטלטלו. אדם שהדליק נר לצורך חולה שיש בו סכנה, בין השמשות הנר לא היה דולק, אלא הדליקו אותו באמצע השבת לצורך החולה שיש בו סכנה, כדי שיוכל הרופא לראות ולבדוק. לאחר שעתיים הנר קבע, יהיה מותר לטלטל את הנר הזה, להעביר את זה ממקום למקום, ואין בזה שום חשש. היסוד הוא משום שאין מוקצה לחצי שבת. הגמרא בצל כבב, הגמרא הסתפקה בדבר הזה, הגמרא שואלת האם יש מוקצה לחצי שבת או לא. זאת אומרת, האם המוקצה מתחיל בכניסת השבת בין השמשות ונמשך רצוף, או שאיסור מוקצה מתחדש בכל רגע ורגע, האיסור מתחדש ואז יהיה מוקצה גם לחצי שבת. הנפקא מינה שהגמרא דנה בו שם זה לא הדוגמה שלנו, אלא הגמרא שם עוסקת דווקא בדוגמה אחרת. אדם שלוקח תאנים כדי לייבש אותם, שלב הראשון מיד לאחר שהתאנים מונחים בשמש הם נעשים רכים מאוד ואינם ראויים כמעט לאכילה, דחינו בידיים ולא חזה, ולכן בתקופה הראשונה הם מוקצה. שלב האחרון השמש מייבשת אותם טוב והם נעשים טעימים מאוד, כמו הלדר, כמו התאנות, הגרגות וצימוקים הטובים ביותר. אפילו אם בין השמשות זה לא היה ראוי לאכילה, היה עדיין רך, וכשזרחה השמש ביום שבת התייבש ונעשה טוב, אסור לך לאכול מזה, זה עדיין מוקצה. היות ובין השמשות זה היה מוקצה, מגודי התקצאי לבין השמשות התקצאי לכולי יומה. אבל אם בין השמשות זה היה בסדר, היה ראוי כבר לאכילה, אלא שלפנות בוקר ירד על זה הטל ונעשה לא כל כך טוב, אחר כך שוב זרחה השמש והשמש בצהריים ניבשה את זה טוב טוב ב100%, חזר עוד הפעם ונעשה שוב ראוי וטוב, לא אומרים שזה נעשה מוקצה באותה השבת עד סופה, אלא רק אותם השעתיים שלוש היה מוקצה. ברגע שזה חזר והתייבש, יהיה מותר. הגמרא מנמקת, אין מוקצה לחצי שבת. ולכן גם פה אצלנו, בכניסת השבת, הנר לא היה דולק. אז לא שייך לאסור כאן, מגודי התקצה לבין השמשות, התקצה לכולי יומה. בין השמשות זה לא היה דולק. אלא מהי? מתי הנר הזה ברוך השם מודלק לצורך החולה שיש בו סכנה? באמצע השבת, מיד לאחר שהנר יכבה, יהיה מותר לך תחילה להעביר את זה לצורך גופו או מקומו וכיוצא בזה, גם אם לא עשה שום תנאי. אם עשה תנאי, בוודאי שיהיה מותר אפילו מחמל הצל, כמו שאמרנו בסעיף הקודם. דוגמה נוספת שיש לנו בעניין אין מוקצה לחצי שבת היא בעניין אדם שיש לו בגד שהתרטב, שפך על זה הילד מים. אחרי שעתיים הפיג'מה הזו יבשה, ואני רוצה ללבוש את הפיג'מה הזו, הדבר מותר לכתחילה, אין בזה שום איסור. גם מי שהחמיר אם הבגד היה רטוב ולח בין השמשות, פה לבדי כולי עלמא יהיה הדבר מותר, משום שאין מוקצה לחצי שבת. האמת הוא שמעיקר הדין, גם אם היה רטוב בין השמשות ואחר כך התייבש, גם כן מותר, כמו שנראה לכמן בסימן שין א' סעיף מ"ו. אלא אני אומר, אפילו למחמירים, כאן בדוגמה הזו, בגלל היסוד שאין מוקצה לחצי שבת, היתר יותר קל ויותר פשוט, כמעט על יבד לכולן. אני עובר לסעיף ו, נר שלא ידליקו בו באותה שבת, אפילו הוא של חרס דמאיס, ואפילו אם הוא של נפט דמסריח, מותר לטלטלו, דמוקצה מחמת מיוס מותר. מחלוקת יש בין רבי יהודה ורבי שמעון, והגמרא בשבת קופנון ו מביאה את המחלוקת בין רבחה ורבינה, והמסקנה היא שאנחנו הולכים בזה כדעת רבי שמעון, שמוקצה מחמת מיוס מותר. זאת אומרת, נכון הדבר שהכלי הזה, הנר הזה שתמיד מונח בו הנר, גורם שהכלי חרס הזה יהיה מסריח, וזה מיועד רק להדלקה. אפילו אחי, כיוון שאדם נמאס ממנו, נגעל ממנו, לכן אין איסור לטלטל להעביר את זה למקום אחר. כך גם תנור שקבע, תנור נפט, אחרי שהוא קבע הוא מעשן הרבה, אז גם בזה יהיה מותר להעביר את זה מיד למרפסת, למקום אחר. זה נקרא מוקצה מחמת מיאוס, יהיה הדבר מותר. בתנאי, אתה צריך קודם כל לוודא, לדעת בוודאי שהתנור הזה קבע לגמרי. קורה לפעמים שהתנור הזה לא קבע, הוא רק מעשן, ועדיין יש אש למטה בתחתיתו, ואם תעביר את זה למרפסת, באותו רגע אתה מחבא, אז ודאי שבחיי גוונה לא תיגע בו יד. אני מדבר שהוא בטוח שנכבה. קורה לפעמים שנפתח החלון בפתאומיות, נעשה רוח פרצים והתנור מיד קבע, קבע בבת אחת, אבל אז זה מעלה עשן, או כל הנפט שנמצא שם ספוג הופך לעשן באותו רגע. לכן אם הוא רוצה להעביר את זה מיד לחדר אחר או למרפסת, בחיי גוונה יהיה הדבר מותר, משום שההלכה היא במוקצה מחמת מיאוס. אנחנו פוסקים כדעת רבי שמעון, כך גם לגבי גרף של רי וכו', כמו שנראה לכמל בסוף סימן שנחת, שבכולם יש את היתר הפשוט, אין איסור בזה משום מוקצה, למרות שזה לא ראוי לשום דבר, בזה לא גזרו חכמנו. אני עובר לסימן ראש עין תץ סעיף זין. מנורה בין גדולה בין קטנה, אם היא של פרקים אין מטלטלין אותה, דחיישנן שמת תיפול ותתפרק ויחזירנה, ונמצא עושה כלי. ואפילו אם אינה של פרקים אלא יש בה חריצים סביב ודומה לשל פרקים, אסור לטלטלה. עד עכשיו דיברנו רק מצד הבעיה של מוקצה, כעת אנחנו עוברים לבעיה כפולה, גזרה שמייבוא לידי אב מלאכה, שמייבוא לידי מתקן מנה, מכה בפטיש בלשון המשנה. אדם שיש לו מנורה שאינה עשויה בצורת יציקה אלא עשויה חוליות חוליות, אסור לי לבוא לקחת את המנורה הזו ולחבר, לקחת חוליה ועוד חוליה ולבנות מנורה, הדבר אסור. ולכן גזרו חכמנו שאסור לי להרים מנורה כזו, גם אם עשיתי תנאי מערב שבת שלאחר שהמנורה תכבה אני אקח, אעביר את זה מכאן לשם וכו'. בכל מקרה אין לי יותר להרים בכלל את המנורה הזו, שמא ייפול מידו ותתפרק, מיד לאחר שירים אותה הוא ייקח עוד הפעם ויחזיר את זה, יחזיר את החוליות אחת אל אחת. ולכן במקרה זה בחיי גוונה אסרו חכמנו לבוא ולהרים מעיקרה את המנורה. אומר מרן, ואפילו אם אינה של פרקים אלא יש בה חריצים סביב ודומה לשל פרקים, גם בזה אסור לטלטל, מהטעם האמור שגם בזה אפשר להחליף את זה בשל פרקים, ושם האדם הזה עלול לתקוע, עלול לבוא ולחבר, ואז יתחייב משום מתקן מנה. לפי זה גם נלמד ונבין שאם יש לאדם ראש ברז, הידית של הברז נפלה לו מעל הברז, הוא רוצה לבוא ולהחזיר את זה חזרה למקומו הראשון, הדבר אסור, אין יותר לעשות כך כלל ועיקר. הסברה היא, הרגילות בחול, אחרי שאדם מרכיב את ראש הברז, מיד לוקח את הבורג הקטן שיש על זה, מבריג את זה, לוקח את המברג ומהדק את זה הדק היטב, שמא יבוא להדק ולהחזיר אותה בצורה חזקה, לכן הדבר אסור, אין יותר להחזיר את זה כלל ועיקר. אלא אם הוא רוצה לשתות כוס מים, שיקח פלייר, ייקח צבעת או מפתח שבדי, יפתח רגע את הברז ויסגור בצורה כזו, אבל אין לו היתר לבוא ולהשתמש בידית הזו. לכן אם הוא רואה את הידית הזו שהיא רפויה ומדי פעם בפעם היא נופלת, כדאי באמת להדק אותה ביום שישי כדי להקדים רפואה למכה. כך גם ידית של הדלת, אדם שלוקח את הידיות, מכניס את שניהם משני עברי הדלת, לוקח את הבורג או המסמר ומכניס שם, מחבר אותם כדי שיהיה בניין של קיימה, שהידית הזאת תהיה בקבע שם, הרי הוא מוסיף על הבניין, וגם בזה יש איסור משום בונה. ולכן גם אם נפלה הידית אסור להחזירה ביום שבת. מן הראוי שיתקן אותה מיום שישי כדי שלא יבוא על ידי הבעיה האמורה. וכן כל כיוצא בהם. עגלה שנפל ממנה הגלגל, העגלות השכיבה של התינוקות, הרבה פעמים אחד הגלגלים לא היה יציב, תוך כדי נסיעה הגלגל אף נפל. אין להם יותר לבוא ולהחזיר את זה, כי הרגילות בחול, כשאדם מחזיר הוא תוקע את זה בחוזקה כדי שיהיה יציב ולא ייפול עוד הפעם. לפעמים צריך לשים שם מסמר קטן, לפעמים בלי מסמר, אלא הוא דופק אותו חזק. בכל מקרה עושים את זה בחוזקה, בקבע, ולכן אין היתר לבוא ולהחזיר את הגלגל הזה למקומו הראשון. אפשר לנסוע עם עגלה גם עם שלושה רגליים, שימשיך עם העגלה, ירים את זה טיפה באותו צעד שלא ייפול, וימשיך, יגיע הביתה איכשהו. ואם מישהו ישאל אותו מה קרה, יגיד הגלגל נשבר, זהו, האופה נשבר, ואסור להחזיר את זה. אין היתר לבוא ולתקן את העגלה הזו, אפילו אם הוא יאמר אני אחבר את זה בעדינות, עריי, אני לא אתקע את זה חזק. בכל מקרה לא יתיר חכמנו שמא יתקע ונמצא עושה כלי. ולכן בכל אחד מהדוגמאות האלה הדבר אסור. אבל יש לנו דברים שהם קלים יותר. התז אומר, יש כוס שעשוי מפרקים, אתה לוקח ומחבר חלק אל חלק, אומר התז שמותר לחבר אותו, כמו שכתב הטור בסימן שינוית ג', כיוון שהכוס הזה אין דרך להדק אותו בחוזקה, יהיה הדבר מותר. כי הרגילות היא, אתה מהדק את הכוס, משתמש בו, אחר כך אתה עוד הפעם מפרק. אדם יודע מראש שבעוד שעה אני אפרק את זה עוד הפעם, אז למה לי להדק את זה? בשביל מה אני אהדק את זה חזק? כדי שאחר כך אני אעבוד קשה להוציא את זה? בוודאי שלא. ולכן בחיי גוונה, כיוון שאין רגילות להדק את זה, לא גזרו חכמנו, יהיה מותר לכתחילה לפרק או לחבר כוס של פרקים. מזה למדו הפוסקים, הגאון רבי חיה סלח בספרו פעולת צדיק, והבן ישחי, להתיר לפרק את ראש הקנקן של הבוסם. הזרבובית שלו היא מתפרקת. כשיש חתן או אבי הבן ורוצים לחלק לכל הקהל בוסם, לפעמים עשו חצי סיבוב והבוסם נגמר, המחלק שפך בשפע, אז רוצים לפתוח, למלא ועוד פעם להמשיך לחלק. הזרבובית הזו היא עשויה מהברגה, אתה מבריג, מוציא את ראש הקנקן, ממלא אותה ועוד פעם אתה מהדק. האם יהיה עוד פעם מותר לו להדק, להבריג את זה חזרה למקומו הראשון או לא? הפעולה צדיק למד מדברי התספו, למד להתיר לכתחילה, וכך פוסק להלכה בנשחי, וכך המסקנה להלכה ולמעשה, שאין איסור לפתוח את זרבובית הקנקן ועוד הפעם לחבר אותה חזרה. אף אחד לא לוקח מפתח שוודי כדי לסגור אותה חזק, הוא יודע שבעוד שעה עוד יום הוא צריך עוד הפעם לפתוח, אז מה, הוא משוגע ללכת לסגור את זה כל כך חזק? לכן זה דומה לסתם ברז רגיל, לסתם דבר שעשוי כך, ולכן יהיה מותר לכתחילה להשתמש בזרבובית הזו בדרך שאמרנו. יש משתמשים בבלונים של הספילוקס, גם שם זה עשוי אמנם הברגה, אבל זה לא נשאר שם לעולמי עד. ברגע שהגז ייכנס למחל, לבלון, אתה מיד מוציא את זה, אתה שולף את זה החוצה, זה לא הידוק בכוח. ולכן בחיי גוונה בדברים הללו אין איסור בדבר, בזה לא גזרו חכמנו. וזה נלמד גם לגבי אדם שיש לו משקפיים. המשקפיים הישנות שהיו עשויות מפלסטיק, בהם יהיה צד כולה גדולה, אם נפלה זכוכית יהיה מותר להחזיר אותה. קורה לפעמים שהזכוכית נופלת והוא רוצה להחזיר את הזכוכית למקומה, שם אין לך שום בעיה, הוא לא צריך להבריג, אין שם בורגים, אלא הוא מכניס אותה בעדינות חזרה למקומה הראשון. לא גוזרים שמא יתקע, כי אם ישתמש בחוזקה הזכוכית תישבר, ולכן גם שם הדבר מותר. במה דברים אמורים? במשקפיים הישנות, המודל של שנות ה-70. אבל היום, המודה היום ללכת עם משקפיים עם מסגרת ממתכת. במשקפיים כאלה יש פה בורג. אם הזכוכית נופלת, הדרך לעשות כך, לשחרר מיד את הבורג, לפתוח את זה, להכניס חזרה את הזכוכית למקומה, ועוד הפעם לסגור חזרה, מהדגים חזרה את הבורג חזק. אז פה חזרנו, יש גזרה שמי יתקע, ולכן אם נפלה זכוכית ממשקפיים כאלה, אין היתר כלל ועיקר ללכת ולהחזיר את הזכוכית חזרה למקומו הראשון. כן, זה מרן כתב לקמן בסימן שנחת. יש לי ספסל שהתחיל להתפרק, או כיסא התחיל להתפרק, אסור לי לטלטל את הספסל הזה, זה הפך להיות כמו מוקצה. גזרה שמי יתקע אותו, הוא בא לשבת, הוא פוחד שיפול. אז לפני זה הוא נותן מכה, בפרט עם האדם הזה, ברוך השם, נגר או בן נגר, יש לו ידיים כמעט כמו פטיש. נותן מכה אחת, גמרנו. זה נעשה יציב מאוד, חזק מאוד, הוא יכול כבר לשבת על זה בנוח, אבל זה נקרא מתקן מנה. מה ההבדל אם הוא נתן מכה בפטיש, או שהיד שלו כמו פטיש ונתן מכה טובה ותקע את זה חזק? גם בזה וגם בזה יש מקום להחמיר, אין היתר לעשות כן בשבת כלל ועיקר, ולכן הגזרה הרבה יותר, שאסור בכלל לטלטל דבר כזה. כך גם לגבי הדברים שלנו פה, בכולם הכלל הוא בדבר שיש לו הברגה, וההברגה הזו נשארת בצורה יציבה לשנים רבות, אז יש גזרה שמי יבוא לידי זה, ולכן הדבר אסור. אם כן, אם נפלה זכוכית, אין לו שום עצה, שישאיר את המשקפיים בצד, אותה השבת ילך בלי משקפיים, או אם יש לו את המשקפיים הישנות, הוא לא זרק אותם, נשארו, אז זה פתרון נשעת חירום, יוכל להשתמש בהם, אבל אינו רשאי כלל ועיקר לבוא ולהכניס חזרה את הזכוכית למסגרת, שמי יבוא לידי תיקון מנה, גם בזה הדבר אסור. יש היום לעגלות שכיבה של הילדים מחברים כיסא. לפעמים יש להם, ברוך השם, שני ילדים. ילד בן שנה, שנה וחצי, ותינוק בן חודש. את התינוק משכיבים. אבל את הילד הזה בן שנה וחצי, קשה להרים אותו על הידיים. ולקחת שני עגלות זה קשה. לכן מה עושים? יש היום כיסא קטן, מרכיבים אותו בסוף העגלה, ומושיבים גם אותו על העגלה. שוב, הכיסא הזה הוא לא נשאר לעולמי עד, אלא הדרך הוא, מניחים אותו, גומרים את הטיול, הגיעו הביתה חזרה, מפרקים את זה, כי לא נוח להוציא את התינוק כל פעם מהעריסה בצורה כזו שהכיסא נמצא, זה מפריע. לכן הרגילות היא מיד מוציאים את זה. אז אם כך, גם להתקין את זה בשבת לא יהיה איסור מעיקר הדין, כי בשעה שאתה מתקין את זה ומבריג את זה, אתה לא מהדק את הבורגים שם, אתה לא מביא פלייר או מברג כדי להדק את הבורגים. אדם יודע, בעוד שעתיים אני אפרק את זה, בשביל מה לי להדק את זה כל כך? ולכן אין כאן את הגזרה שמי יתקע, בזה יהיה הדבר מותר. אם הוא רוצה לחבר את הכיסא הזה, אין איסור מעיקר הדין. וכן בשאר הדברים שהם ערי דערי, גם כן יהיה הדבר מותר. עיקר הגזרה של חכמנו בדברים שרגילים לתקוע אותם לתקופה ארוכה, רק בזה יש לנו צעד להחמיר. גם בשעונים שלנו, החלק הפנימי כאן, בדרך כלל, או שהוא עשוי הברגה, או שעשוי על ידי לחיצה פנימה, אבל משאירים את זה לעולם. אף אחד לא הולך לשחק בזה בכל יום, להוציא ולהכניס. אז אם נפלה המכסה הזה פה נפל, אין יותר לבוא ולהדק את זה חזרה, בין אם זה עשוי הברגה או בצורה אחרת. רק אם זה היה עשוי לשלוף, להכניס ולהוציא כל יום, היה צד יותר, אבל זה לא עשוי להכניס ולהוציא, ולכן אין לנו צד כולה והיתר בדבר, אלא אם זה נפל לא יוכל להחזיר. לכן הכי טוב שיזהר לא לשחק בשעון בשבת, שמי ייפול ולא יוכל להחזיר את זה, יהיה לו בעיה. הכי טוב שישמור את ידיו ולא ישחק בדברים הללו. קורה פעמים רבות שהרימונים של הספר תורה אינם עשויים מקשה אחת ביציקה, אלא הרימונים של הספר תורה עשויים כהברגה. והילדים, ברגע שזכו במצוות הרימונים, יש להם 5 דקות זמן לשחק. עד שיגמור הגבאי, מפטיר, משלים, עד שלישי, ואולי גם עליית כהן, יש להם הרבה זמן לשחק. אז יש ילדים שמיד מנסים, רואים, אוה, זה נפתח. נפתח, אז למעלה יש מגן דוד, הוא מפרק את זה, וכן הלאה. עד שהגיע הזמן להלביש את הרימונים על הספר תורה, אבא רואה, כל הרימונים האלה כולם מפורקים, יש שם 6-7 חלקים. אז מה עושים אנשים עמי ארצות? מיד הוא מזרז את הבן שלו, מהר, מהר תחזיר את זה כמו שהיה, מיד הוא עוזר לו, מבריג את זה חזק, מהדק את זה, ומיד מלביש על הספר תורה. מי יתיר לו לכתחילה לעשות דבר כזה? הרי הרימונים האלה אינם עומדים לפירוק בכל שני וחמישי. הרגילות היא שמיד אחרי שמעדיקים אותם חזק, אז גמרנו, משאירים את זה כך לשנים רבות. אף אחד לא אומר שצריך לפרק את זה ועוד הפעם, אלא אם כן רוצים לנקות את זה. לפעמים זה ישן, עברו 20 שנה, אז פעם ב-20 שנה אולי פותחים את זה. אבל הלאה וכי, אז בדרך כלל הדבר נעשה יציב, ולכן שם הדבר אסור. רק לגבי ספר תורה שיצא ממקומו, לפעמים עמוד עץ חיים יצא ממקומו, אני רוצה להחזיר את זה חזרה, שם אין לך בעיה, כי ההכנסה וההוצאה של עמודי עץ חיים היא לא כל כך בחוזקה, עושים אותה בעדינות, זה הכל רפוי, אתה מכניס את זה בקלות, אתה לא צריך להביא פטיש בשביל זה, לכן להכניס ולהוציא את זה זה לא כל כך נורא.